יושב ראש הוועדה לביטחון פנים, חבר הכנסת צביקה פוגל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
שאלה על רקע ניסיונך הצבאי ופיקוד דרום, וכשאתה שומע על אוגדות יוצאות מעזה בזו אחר זו, מה זה אומר? שהחלק המשמעותי מאחורינו, מעבררים קצת את הכוחות, עוברים לפעילות טקטית של יחידות מובחרות, ובזה נגמר העניין. מה אתה לומד מזה?
שיוצאים להתעברר, שיוצאים לאסוף כוח, שיוצאים ללמוד איך להיערך למשימות הבאות, כי אחד הדברים המאוד מאפיינים את הלחימה הזאת, וצריכים להיות גאים בזה שיש לנו צבא שיודע לעשות את זה, לתהליך הפקת הלקחים. כדי להתמודד עם הדברים האלה, הרי בוא אבי, נודה על האמת, מעבר להונאה ולהפתעה של השבעה באוקטובר, יש פה עוד שתי תקלות אדירות שהן תקלות מודיעין. האחת היא העובדה שלא ידענו באמת מה כוחו של החמאס, כולנו חשבנו שהוא מורתע ומגדל בחממות עגבניות. והדבר השני שלא ידענו זה שאין עיר תחתית כמו שחשבנו, אני מזכיר לך את סיפורי המטרו שחשבו שפצצה של מטוס תהרוס את זה, איתו מגלים שזה לא עיר תחתית, זאת מדינה תחתית, שפצצות לא יכולות להרוס את זה. אז כדי להתכונן לכל הדבר הזה, כדי להכין את עצמנו ללחימה המאוד אינטנסיבית הזאת, צריך רגע להוציא את הכוחות, לתת להם להתעברר, זה בעיקר כוחות המילואים שלנו, נשים לב שרוב הנפגעים שלנו הם מילואימניקים, וצריך גם לתת להם להיות בבית, וצריך לחזק גם את העורף, כי זאת לא מלחמה קלה, ומראש נאמר עליה שהיא הולכת להיות מלחמה ארוכה, ולכן אני לא מתרשם מזה שאנשים יצאו. אני רוצה לדעת שבאמת על אותה הכרעה שדובר, אכן עליה הולכים. כי כשמצד אחד אני שומע את ראש הממשלה ואני מאוד מאמין לו, ואת הרמטכ"ל, מדברים על הכרעה, אז אני שומע את שר הביטחון מתחיל לדבר איתי על היום שאחרי. מי שמדבר על היום שאחרי, מפסיק לדבר על הכרעה, וזה לא מוצא חן בעיניי.
שר הביטחון מדבר על הכנסת פועלים יהודה ושומרון והחזרת תקציבים ושוב אותה מדיניות שאומרת שזו השיטה לקנות שקט, אז לא השתנה דבר, לא למדנו כלום.
לא, אצל שר הביטחון כנראה ששום דבר לא השתנה, למרות ששמעתי אותו אתמול אומר שהתנאי לשחרור החטופים זה המשך הלחץ והפעילות הקרקעית, שזה מאוד מצא חן בעיני, אבל כנראה שזה הדבר היחיד שממנו הוא יצא מהקונספציה, וכל השאר הוא עדיין נתון בתוך הקונספציה, יחד עם בני גנץ וגדי אייזנקוט שנמצאים איתו בקבינט המלחמה, ולצערי הרב, וזאת רוח שקיימת שם, אבל אני מאוד שמח לשמוע כל פעם את ראש הממשלה, ובזמן האחרון גם את הרמטכ"ל, מדברים בבירור על הכרעה, של ההכרעה הזאת, יש כמה משמעויות, אבי. האחת המאוד ברורה זה השמדת יכולותיו הצבאיות של החמאס, אבל זה לא נגמר בזה. חייבים להשמיד את יכולותיו האזרחיות. תראה, אבי, מי שמחלק כיום את המזון והסיוע ההומניטרי שנכנס לעזה על ידינו, זה החמאס. זאת אומרת ששלטונית...
עזוב מחלק מזון, זה מי שיורה היום על נתיבות, מתח של 30 רקטות, זה עדיין החמאס.
זה עדיין החמאס, נכון, ולכן נדמה לי שבמקום להתעסק ביום שאחרי ובהכנסת פועלים, בואו נסיים את המשימה של ההכרעה, כי זה חלק אחד שלה. אני מזכיר לכולנו שכשאנחנו מדברים על חמאס, יש עדיין שני מוקדים נוספים. אחד ביהודה ושומרון, ואחד בצפון. גם בצפון, ליד ובחסות החיזבאללה, יש כוח חמאסי, שאם אנחנו לא נטפל בו, אז אנחנו נפגוש את החמאס גם שם. אני כבר לא מדבר על חמאס בבתי הכלא, שזה עוד סיפור שנצטרך להתעסק בו יום אחד. אבל כדי להכריע את החמאס, ולמנוע ממנו באמת להיות בר השפעה בעתיד, תראה אבי, נאציזם לא נגמר, לא נגמר, האידיאולוגיה הזאת עדיין קיימת, אבל אין אף אחד שיוציא אותה לפועל. לכן, כל מי שאומר לי אי אפשר להכריע את החמאס כי זאת אידיאולוגיה, לא, אני לא רוצה להכריע את האידיאולוגיה, אני רוצה להרוג את האנשים שרוצים ליישם את האידיאולוגיה.
אבל בוא רגע, אתה יודע,
ברגע
של חשבון נפש, בוא נשים רגע דברים על השולחן. הרי הקונספציה ועוד דברים אחרים בעשורים האחרונים, העובדה שאף פעם לא יזמנו מבצעים ומלחמות, אלא תמיד היינו במדיניות של הכלה או תגובה במקרה המקסימלי, הובילו אותנו לנקודה כזו שהחמאס התעצם בכזה קנה מידה. אתה מדבר על המנהרות, וזה לא רק המנהרות. המנהרות האלה מלאות בתחמושת, שמדברים על, על, על אלפי קילומטרים, זה תחמושת. עכשיו, בנינו את הדבר הזה, נתנו לדבר הזה לקרות, ואולי הגענו לנקודה שהמשימה הזאת מאוד מאוד מורכבת. אתה יודע, אני לא רוצה לשאול את השאלה ולהוריד, לעשות איזה מורח בלב האנשים. השאלה אם אנחנו יכולים באמת להגשים את היעד הזה. האם בכוחה של מדינת
התשובה
ישראל...
התשובה היא חד משמעית כן. התשובה היא חד משמעית כן. אנחנו רק צריכים לרצות. אנחנו צריכים להבין שזה יגבה מחיר וזה ייקח זמן. אבל אם המטרות שלנו הן באמת בסופו של דבר להכריע את החמאס ולהשמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, ואם בסופו של דבר כולנו מבינים שבחלק הצפוני של רצועת עזה, מנחל הבשור וצפון, או מה שהם קוראים נחל עזה, הולכת להיות בעתיד התיישבות יהודית. אם כל זה ייכנס לראש של האנשים, והם יבינו שבסופו של דבר אנחנו הולכים לשנות את פני המזרח התיכון הקטן שבתוכו אנחנו חיים, אז אנחנו נמשיך וננצח.
אתה חושב שהתיישבות יהודית בעזה
שזה...
תביא לפתרון מסוים?
בחלק הצפוני של רצועת עזה, זה חלק מההתעצמות שלנו. אתה מדבר על ההתעצמות של החמאס ואתה צודק. אני רוצה לראות ההתעצמות שלנו. ההתעצמות שלנו מאז ומתמיד הייתה בהתיישבות, לא רק בצבא, לא רק ביכולות הלחימה. בכל מקום תמיד קמנו ואמרנו שאת הגבול יקבע תלם המחרשה ולא המחנה הצבאי. אנחנו חייבים...
אתה אומר לצמצם את הרצועה מצפונה, לחתוך עוד 2-3 קילומטרים וליישב אותם.
חד וחלק, בלי בכלל למצמץ. זה לא יהיה יישובים בודדים, זה יהיה רצף טריטוריאלי מראש הנקרה עד בואכה נחל הבשור, לאורך כל הים התיכון יש יישוב יהודי, נכון, מתחתנו ברצועה מאוד קטנה או יותר קטנה ממה שקיימת היום, יהיה אותו גוש שקורא לעצמו עם פלסטיני או כל דבר אחר שהוא, שאני יעודד אותו מאוד אם הוא יוצא להגר למדינות אחרות בבקשה, ואם הוא רוצה לחיות שם לצידנו בשגרת חיים נורמלית גם בבקשה, אבל כל אקדח שירה שם, לא קפצון, אלא כדור, מי שיוחז באקדח הזה, ישלם על זה בחייו. זה צריך להיות ברור. אם לנו זה יהיה ברור, ואם יצר הקיום שלנו יהיה חזק מיצר הפשרנות, אז יש סיכוי שמדינת היהודים בארץ ישראל תמשיך להתקיים, כי זאת מלחמת קיום אבי. לא שום דבר אחר.
תגיד, אתה בעד להעביר את הקבינט בשידור חי?
הקבינט איזה?
הקבינט הביטחוני שמדליפים ממנו משפט כן, משפט לא. בוא נעביר את הכל ונשמע את כל רצף הדיון.
אבי, אני לא אדבר על הדלפות, אבל אם כבר אתה מדבר על זה, אז בוא, קבינט המלחמה מונה היום מעט מאוד אנשים. בשביל להבין מי משם מדליף, והאם הוא גם מדליף מהקבינט הביטחוני מדיני, יהיה קל מאוד. לא רוצה להיכנס לזה בכלל. מי שביטחונה של מדינת ישראל לא מעניין אותו, והוא בוחר להדליף כדי לקושש כמה קולות וכמה תמיכה של עיתונאי חסר, אז כנראה שהוא לא נמצא במקום הנכון. והגיע הזמן שגם אנחנו, גם כנבחרי ציבור, שאנחנו יודעים דברים כאלה, נדאג שאותו אחד... או יתבייש או לא יהיה שם.
טוב, בוא נדבר על ביטחון פנים. שוחחנו אגב כאן עם השר בן גביר בתחילת שבוע. די, נאמר, סיפר פה על כיתות הכוננות ועל פניה של המשטרה ועל המשכורות ועל הרבה דברים שמשתנים. ואני רוצה לשאול אותך גם על ההיבט התקציבי. אחרי שהתקציב אושר, בוא נאמר, אתה יודע, ציפיתם לי יותר. זו המילה.
בוא, ההישג הגדול ביותר של איתמר, של השר לביטחון לאומי, זה שהוא לא רק שהוא המשרד היחיד שלו קוצץ, עוד נוספו לו עוד 2 מיליארד. בואו נשים את הדברים על השולחן. מה שאיתמר בן גביר, כשר לביטחון לאומי, עשה עבור אותם כוחות ביצועיים של המשרד לביטחון לאומי, שירות בתי הסוהר, כיבוי והצלה, לוחמי האש ומשטרת ישראל, זה משהו שאף אחד לא עשה, והם מחזירים לו בבית תודה מדהים. לא באופן אישי, אלא לכל המדינה. מי שלחם הכי יפה בתחילת הלחימה הזאת, מבין כל לובשי המדים, זה המשטרה. מי שעושה עבודה יומיומית בשביל לחלץ אותנו מהאש ומתחת לאש, זה לוחמי האש. ומי שמביא היום מודיעין איכותי לכוחות בשטח, זה אותם סוערים שאצלם נמצאים היום כל האנשים של הנוח'בה, ויחד עם השבק, דולים מהם את כל אותו מידע שצריך כדי להציל חיים של חיילים, ולבצע את המשימה יותר טוב. מה שאיתמר עשה, יחד עם כיתות הכוננות ועם הכוחות האלה, זה משהו שראוי מאוד להערכה, ואני שמח שגם שר האוצר וגם ראש הממשלה הבינו את זה, ולא נגעו בתקציבו של המשרד.
חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב ראש ועדה לביטחון פנים, תודה רבה לך.
רק בשורות טובות, בבקשה.
בשורות טובות, אמן, תודה.